והנושא שרציתי לדבר עליו הערב הוא הנושא של יציבות נפשית. ואני אבקש לגשת לנושא הזה מתוך החוויה שלנו היום, מתוך החוויה של התרגול, ולקחת את זה משם, להוציא את זה מתחת הזכוכית מגדלת הזאת של התרגול הפורמלי, ולראות איפה הנושא הזה רלוונטי לחיים שלנו באופן כללי. ואני חושבת, או אני מקווה, שהמסע הזה יעזור לכם גם לראות את הקשר שבין הסיבה שבגללה הגענו הנה לבין מה שאנחנו עושים כאן. כי לפעמים הקשר הזה לא כל כך ברור. הייתה לי פעם חוויה עם אישה בריטריט שישבה בשעה הראשונה בשיחת פתיחה, ואחרי השיחת פתיחה היא באה אליי ואמרה לי, אני עכשיו הולכת הביתה, כי מה שקורה פה בשום צורה לא יכול להיות רלוונטי לחיים שלי. ונפרדתי ממנה וברחתי אותה לשלום. וחשבתי לעצמי ש... זה ככה נראה הרבה פעמים, שזה לא קשור. ושעכשיו אני שמחה שאף אחד מכם לא עזב עד עכשיו. אתם עוד כאן, אז עוד יש תקווה שנבין ביחד מה הקשר בין זה לבין זה. אז מה עשינו מאז שהגענו לפה? הרבה ישבנו ותרגלנו מדיטציה. אני מקווה שגם נחתם. מקווה שגם אכלתם. וגם דאגתם לצרכים האחרים של הגוף שלכם. אני בטוחה שגם חשבתם כל מיני מחשבות. ורציתם כל מיני רצונות, ואולי תכננתם כל מיני דברים. ובלי לדעת מה עבר על כל אחד מכם באופן אישי ובכל אחד מהרגעים, אני די בטוחה שכולכם חוויתם שלושה דברים. חוויתם תחושות נעימות, חוויתם תחושות לא נעימות, וחוויתם תחושות שהן לא... שום דבר. לא נעים במיוחד וגם לא נעים במיוחד. משהו ניטרלי כזה. שהרבה פעמים כשהוא מגיע אנחנו אפילו לא שמים לב אליו. לא מושך את תשומת הלב שלנו בשום צורה. אני ישבתי פה היום אחרי הצהריים ב-4:30, והיה רגע אחד שהרגשתי שחם לי. בטוחה שאתם פגשתם את החוויה הזאת. היה לי חם. הרגשתי שחם לי והרגשתי שמתחיל לי כאן להיות כזה מזיע. והרגשתי את השיער על העורף והוא הרגיש לי מיותר באותו רגע. והרגשתי את המרקם של המכנס שלבשתי. והוא היה קצת יותר מדי מחמם ביחס לטמפרטורה שהייתה פה בחדר. היה לי חם. הרגשתי את החוויות הפיזיות האלה ועברה בי המחשבה, חם לי. ושבריר שנייה אחר כך תפסתי את עצמי מנסה להרים את השיער, להיפטר מהאקסטרה הזה. ואז קלטתי שזה לא יעזור, כי אין לי גומיה. ואני לא אשב עם השיער, לא אחזיק את השיער ככה 45 דקות. זה לא יעזור לי שאני ארים אותו. זחזרתי את הידיים לרגליים. ואז הרגשתי את המרקם החם הזה של המכנס שלבשתי, וחשבתי את זה, אולי כדאי שנשים את הידיים במקום אחר. כי אולי במקום אחר היה לי פחות חם, נגיד. אז בדקתי עם, אולי הקריתי קצת פחות חמה. אבל הידיים שלי לא מספיק ארוכות, בשביל שהם ינוחו בנוחיות על הקרית, אני צריכה קצת כופף, ואז לא היה לי נוח. ופתאום, זה הכל קרה מאוד מהר, ופתאום אמרתי את זה, וואי, כאילו, תראי מה קרה פה. היה לך חם. חם הזה היה לך לא נעים. וכל התנועות האלה הקטנות נועדו להרחיק את הלא נעים הזה. לעשות שיהיה קצת יותר נעים. התנועה הזאת היא תנועה שמלווה אותנו כל הזמן. ותוך רגע אחד של תרגול תחת זכוכית המגדלת ותחת הסלו מושן הזה של לא קורה פה יותר מדי, אנחנו יכולים לפעמים לראות את זה בצורה יותר ברורה. איך בכל רגע ורגע אנחנו חווים משהו שמגיע אלינו דרך החושים. במקרה הזה החוש הדומיננטי היה חוש המגע או המישוש, התחושה הפיזית הזאת של טמפרטורה. אבל זה יכול להיות גם צליל שעובר, וזה יכול להיות טעם או ריח. זה יכולה גם להיות מחשבה, זיכרון, רצון. כל הזמן אנחנו חווים דברים. וביחד עם החוויה, תמיד, 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 ובאותו זמן, קורים עוד שני דברים. יש את החוויה, יש את המושג לגבי החוויה, או איזושהי מחשבה לגבי החוויה הזאת, ויש את הטון הזה. נעים לי או לא נעים לי, או שום דבר. בודה מתאר בדימוי מאוד יפה את התופעה הזאת. הוא אומר, זה כמו, אולי זה יותר יפה למי שהיה בהודו. זה כמו שאתה פותח שק של אורז. ברגע שפותחים את השק של האורז, אז אפשר לראות שם גרגירים שהם אורז, דברים שאולי נראים כמו אורז, אבל הם בעצם אבנים. ודברים שנראים כמו אורז, אבל הם זזים. נקראים תולעים. ואתה לא יכול לדעת מה היה שם קודם. האם קודם היה אורז, או קודם הייתה האבן, או קודם הייתה התולעת, כי ברגע שפתחת את השק, מה שאתה רואה מול העיניים זה את שלושתם ביחד. זה אולי לא משנה מי היה שם קודם, מי התחיל. אבל מה שמשנה, הוא אומר, אם אתה רוצה, או אם את רוצה לבשל אורז, לדעת להבדיל בין אורז לבין אבנים לבין תולעים. כי אחרת התבשיל יצא משהו אחר ממה שהתכוון. וזה אותו דבר, הוא אומר לנו, גם לגבי האופן שבו אנחנו פוגשים את המציאות מרגע לרגע. באותו רגע ממש, ישנה החוויה הישירה שמגיעה אלינו דרך אחד החושים, כמו צליל מסוים. וברגע שהצליל עולה, יש שם גם איזשהו מושג לגבי מה זה הצליל הזה. ובאותו רגע ממש עולה גם הטון. האם זה נעים לי או לא נעים לי. הם מופיעים ביחד, אבל הם לא אותו דבר. בקבוצות השונות שאני פוגשת במהלך השבוע, בשבוע האחרון דיברנו על התופעה הזאת של הפילינג טון, של הנעים לא נעים ניטרלי הזה. ועלו בקבוצות שתי דוגמאות נורא יפות שחשבתי לחלוק איתכם. משתתפת אחת סיפרה חוויה שהייתה לה, לא על קרית המדיטציה, היא הלכה ברחוב והרגישה פתאום על הכתף שלה משהו חלק וחם וקצת משתנה, קצת זז. וברגע הראשון זה היה לה נורא נעים. זה היה לה נעים, החמימות הזאת והחלקלקות הזאת והתנועה. ואז היא הסתכלה וראתה שזה חרה של ציפור, פתאום הנעים נהפך למגעיל. והיא אמרה שהיא שאלה את עצמה, כאילו, כשהנעים נהפך ללא נעים, בגלל מה זה היה? התחושה עדיין הייתה אותה תחושה. המושג היה אחר, וכשהמושג היה אחר, פתאום החוויה השתנתה. וזה מעניין איך, כשיש שינוי כזה, אז אנחנו חושבים על זה שזה לא אותו דבר. כשפתאום המושג משתנה, אז אנחנו, רגע, אבל זה לא אותו דבר. אבל ברגיל שלנו זה אותו דבר. אם אני יודעת שחרבנה עליי ציפור, זה לא נעים. אין פה אף אחד שיבוא ויאמר, כדאי לך שתחרבן עלייך ציפור, זאת חוויה נעימה. לא. אבל המציאות היא שלפני שהיא ידעה מה זה, הייתה שם איזושהי חוויה אחרת. משתתפת אחרת בקבוצה, שיתפה בחוויה לא פחות מדליקה. היא אמרה שהיא התעוררה בלילה עם כאב חד בחזה בצד שמאל. והכאב היה חד, ואיתו הייתה איזה איכות של בהלה. ואז עברה לה בראש המחשבה המאוד מרגיעה, מזל שהלב בצד ימין. והיא חזרה לישון. היא הגיעה לקבוצה, הכל בסדר. אבל גם מזה אנחנו יכולים לראות כמה הנעים, או הנורא, או המפחיד, או המסוכן, או מה שלא יהיה, לא היה מחובר לתחושה. היה מחובר למחשבה איפה נמצא הלב. וישבה מישהי בקבוצה, וכשהיא סיפרה את הסיפור הזה, היא נשארה באיזה מבט כזה קצת ניטרלי, ולקח זמן, והיא אמרה, הלב לא בצד ימין. ואז פתאום היא לחיצה. ואז פתאום היא דאגה. רגע, אז מה שלומך? הכאב היה, הוא היה בדיוק אותו כאב. החוויה הייתה בדיוק אותה חוויה. מה שעשה את ההבדל בין לא נעים, משהו שמאיר מהשינה, משהו שהוא לא נוח, לבין משהו שהוא מפחיד, מלחיץ, צריך לעשות איתו משהו, זאת איזושהי מחשבה. אבל המחשבות הרבה פעמים מגיעות, שזה כמו המושג, מול העיניים שלנו הכל מופיע ביחד. האורז, התולעים והאבנים. כשאנחנו יושבים על הקרית, או כשאנחנו בוחרים להתבונן בדברים מבעד לזכוכית מגדלת, יותר קל לנו לראות מה זה מה. וכשאנחנו מתחילים לראות מה זה מה, אנחנו פתאום יכולים לשאול את עצמנו, רגע, אז מה זה העניין הזה של דברים נעימים בחיים ודברים לא נעימים בחיים? ואנחנו יכולים לראות עד כמה אנחנו מקדישים זמן, משאבים, אנרגיה, מחשבה, לניסיון שיהיה לנו יותר נעים, ופחות לא נעים. אוקיי? ברגע אחד של חוסר תשומת לב, פתאום יכולתי למצוא את עצמי, מזיזה את כל האיברים האלה, בשביל שיהיה לי פחות מהחוויה הלא נעימה של חום. כלומר, כשאני לא שמה לב, נוסף שם צעד נוסף. יש את העובדה הזאת שמופיע לי מול העיניים. חוויה, נעים לא נעים ומושג. ואם אני לא שמה לב, בשנייה הבאה אני מתחילה לפעול. אני מתחילה לפעול על מנת למקסם או להשיג יותר נעים, או למזער, להרחיק את הלא נעים. התנועה הזאת של נעים לי אני רוצה עוד, לא נעים לי אני רוצה פחות, אני רוצה שילך, אני רוצה שיעבור, גם היא מאוד טבעית. וגם היא מאוד אוטומטית, והרבה פעמים זה נראה כאילו זה הכל קורה ביחד. בכלל לא שמתי לב. תחשבו לרגע על... אולי זה קרה לכם בארוחות, שהאוכל היה מאוד טעים. ואתם יכולים פתאום למצוא את עצמכם עם עוד ביס, או בדרך לעוד ביס. כי אני רוצה עוד מהטעים הזה. לא כי אני רעבה. לא כי חסר לי משהו. אלא כי זה נעים ואני רוצה עוד. אם יש לכם ישיבה נעימה על כרית המדיטציה שהיא שקטה ורגועה ומרוכזת, אני רוצה עוד. ואם יש לי חוסר שקט, אם יש לי מחשבות שמטרידות אותי, אם יש לי כאב, אני רוצה שזה ילך. גם הרצון הזה, שיהיה עוד נעים ושיהיה פחות לא נעים, גם הוא מופיע בתוך השק הזה, כשאני פותחת אותו. זה הכל מופיע ביחד. זה הרושם, זה המושג, זה הנעים או לא נעים, ובאופן אוטומטי הרצון שיהיה יותר נעים ופחות מהלא נעים. וזה הרבה פעמים לוקח אותנו לכל מיני צורות של חשיבה אסטרטגית, שהיא באמת נורא מעניינת. איך אני אעשה שיהיה לי יותר נעים? וגם איך אני אבטיח שלא יהיה לי לא נעים? אוקיי, תחשבו, אנחנו מתכננים את היום שלנו, אנחנו מתכננים את מקום המגורים שלנו, מערכות היחסים שלנו, את העיסוקים שלנו. חלק גדול ממה שאנחנו מנסים לחשוב, זה מה יהיה לי נעים, ואיך אני יכולה לעשות שיהיה לי יותר נעים. וגם החתול, אוקיי? חם לו, הוא רוצה שיהיה לו פחות חם, הוא יודע שיש פה חדר ממוזג, הוא מנסה להיכנס. אין בזה שום תקלה, אין בזה שום בעיה. זה בעצם לא יכול להיות אחרת. יצורים חיים, תסתכלו אפילו על פרחים או על צמחים, זזים כמה שאפשר בשביל להיות יותר מהזמן בתוך השטח הנעים, ופחות מהזמן בתוך השטח הלא נעים. דבר נוסף שיכול לקרות לנו, כי אנחנו בני אדם ואנחנו יצורים מתוחכמים, זה שלפעמים, נגיד, נורא רציתי כשהגעתי לפה לישון עם שוש באותו חדר. כי אנחנו חברות ובאנו ביחד, וזה נעים להיות בקרבתה, ואני מעדיפה להיות עם אנשים שאני מכירה, ונעים לי איתם, ו... אבל נגיד שקרה שלא שמו אותי בחדר עם שוש. אז יש פה משהו שהוא לא נעים. ונגיד שניסיתי מאוד 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 לשכנע את אורי המסכן שזה נורא חשוב. ומשום מה אורי או לא ישכנע או לא יצליח. או אני כבר לא יכולה לפעול על הסיטואציה החיצונית. אוקיי? אני צריכה לקבל את העובדה שהיא לא נעימה לי, שאני לא בחדר עם מי שרציתי להיות איתו בחדר. זה גם יכול להיות הפוך. אז אם אני לא יכולה לעשות כלום במציאות החיצונית, הרבה פעמים מה שאני מתחילה לעשות זה כל מיני סיפורים ומניפולציות על המציאות הפנימית שלי. אני יכולה לספר לעצמי שטוב, נו בעצם שושי קשקשנית, ואם הייתה איתי בחדר אז היה לי יותר קשה לשמור על השתיקה, אז אולי זה בעצם עדיף שאנחנו לא ביחד. זה מין משהו כזה שאני עושה כשאני יודעת שאני כבר לא יכולה לשנות את המציאות החיצונית, אבל עדיין לא ויתרתי על הרצון שיהיה לי נעים. אוקיי? נורא חשוב לראות את התנועה הזאת, כי התנועה הגסה היא תנועה של לשנות את המציאות החיצונית. התנועה יותר מעודנת, אבל היא עדיין אותה תנועה הרבה פעמים, היא התנועה הפנימית הזאת. שאני משכנעת את עצמי שזה לא כל כך נורא. או לפעמים, אתם יודעים, יש דברים שהם נוראים ואני לא יכולה לשכנע את עצמי שהם לא נוראים. אז אני יכולה לפתוח את העיתון ולדלג על עמוד, לדלג על תמונה. אני יכולה לסנן, אני יכולה להימנע מלפגוש דברים, אני יכולה להימנע מלהרגיש דברים. אנחנו הרבה חיים ככה. אנחנו הרבה מתכננים לעצמנו דרכים לעקוף דברים לא נעימים. או דרכים להיות במקרה ליד דברים שהם כן נעימים. כלומר, התנועה הזאת שמבקשת יותר נעים ומבקשת פחות מהלא נעים, היא תנועה מאוד חזקה. היא יותר חזקה ממה שאנחנו יכולים להשפיע על המציאות החיצונית. וגם כשהמציאות החיצונית היא כבר בפנים שלנו, הרבה פעמים אנחנו מפנים פשוט באיזה טוויסט כזה מתוחכם את המשאבים שלנו ומנסים לעשות איזושהי מניפולציה פנימית בשביל שזה יהיה יותר נעים ופחות לא נעים. אז מישהו יכול לשבת באולם ומאוד מאוד תכאב לו הברך. אז לפעמים הוא ינסה להזיז את הרגל, זה שינוי במציאות החיצונית, אוקיי? להזיז את הרגל כדי שהכאב יהיה פחות נורא. לפעמים אפשר לספר סיפור שזה לא נורא, זה בסך הכל רגל, אני לא הגוף שלי, לא נורא, קצת כאב, לא יקרה לי שום דבר, נמשיך לשבת, זה לא כזה נורא, זה לא נורא, זה לא נורא, זה לא נורא, זה לא נורא, והרבה פעמים דברים שהם כן נוראים, מרוב שסיפרנו לעצמנו שהם לא נוראים, אנחנו כן יכולים לגרום לעצמנו לנזק. ולכן אני חושבת חשוב להכיר את התנועה הזאת. התנועה שמבקשת עוד נעים ופחות לא נעים, היא מאוד מאוד טבעית, היא מאוד חזקה, היא מאוד הרגלית. היא לא תמיד מיטיבה. לא כל מה שנעים לי טוב לי, ולא כל מה שלא נעים לי הוא רע לי. אם אני זוכרת את זה בתור אימא לתינוק צעיר שנולד והיה אישה שקטן, הוא היה מאוד בכיין. הוא בכה המון. והמון פעמים הייתי צריכה לעצור ולשאול את עצמי, הוא בוכה, ברור שמשהו לא נעים לו. אוקיי? אבל בתנועה הזאת, האוטומטית, למנוע ממנו את הלא נעים, לעזור לו, להיטיב איתו. המון פעמים עזר לי לשאול, רגע, הוא לא נעים לו או שהוא באמת במצוקה או שהוא באמת בסכנה? רק לעשות איזושהי הבחנה שם. כי לא תמיד התגובה האוטומטית היא באמת כזאת שאפשר לשמר אותה לאורך זמן, והיא גם לא תמיד מועילה. ואין ספק שהתנועה של הלב היא מאוד ברורה. מי שיקר לנו ולא נעים לו, אנחנו רוצים לעשות שיהיה לו נעים. ואנחנו נעשה את מה שאפשר כדי שיהיה לו נעים. אבל לפעמים יש מקום לראות מה המחיר שאנחנו משלמים על זה. איה קמה הייתה מורה, מאוד מרשימה, מאוד חכמה, מאוד חדה. מור כזה גרמני, מעורב באימון סרילנקי נחוש. ואחד המשפטים שאני הכי זוכרת שהיא אמרה, היא אמרה, אנשים חושבים, או אנשים אומרים, אם זה מרגיש טוב, זה בטח טוב. אני רק רוצה להגיד שאלוהים ישמור עלינו. לא כל מה שמרגיש לי טוב הוא באמת טוב. באותה מידה שלא כל מה שמרגיש לי רע הוא בהחלט רע. ולא כל מה שמרגיש רע הוא בהכרח מסוכן. ולא כל מה שמרגיש רע אסור שהוא יהיה. באותה מידה שלא כל מה שמרגיש טוב כדאי שהוא יהיה. אבל מעבר להכל, אני חושבת שהמפגש שלנו עם המציאות מראה לנו שוב ושוב שזה ממילא לא בידיים שלנו. אם היינו יכולים לארגן עולם שבו יהיה לנו רק נעים, ובו כל מי שיקר לנו ואהוב וקרוב יחווה רק חוויות נעימות, אם היינו יכולים לארגן עולם שבו אין חוויות לא נעימות, לא בשבילנו ולא בשביל אף אחד בסביבה שלנו, היינו עושים את זה. וכל השיחה הזאת הייתה מיותרת, כי זה היה הכי שפוי, נורמלי, הגיוני לעשות. אבל העניין הוא שברגע של התבוננות בחיים, אנחנו מבינים שהניסיון הזה הוא חסר תוחלת. אנחנו מבינים שאין סיכוי שזה יעבוד. אין סיכוי שזה יעבוד, לא בגלל שמישהו החליט לקלקל לנו, לחרב לנו את המצב רוח, ולזרוק עלינו את מה שלא מגיע לנו, ולקחת לנו את מה שאנחנו רוצים. אם מישהו מכם ישב היום והייתה לו ישיבת מדיטציה מזעזעת, עם מחשבות מעצבנות, עם חוסר שקט בגוף, עם עייפות, עם כעסים, ברור שזה לא מגיע לו, לא מגיע לאף אחד. זה גם לא בגלל שמישהו מהבמה פה ישב והחליט לשלח ולייצר חוויה מגעילה לאותו אדם. זה אפילו לא אשמתי שיש לי ישיבה מגעילה. אוקיי? זה לא אשמתי שאני לא מצליחה. זה לא אשמתי שאני נכשלת, זה לא אשמתי שאני חולה, זה לא אשמתי שאני מאבדת. זה לא אשמתי שאני מפסידה. בודה פעם נשאל על ידי אדם סובל. אדם זה אמר לו, תשמע, אני מאוד סובל. מאוד כואב לי. זה אשמתי? אז בודה אמר לו, אל תגיד את זה. אז הוא אמר לו, רגע, אז אני רע לי, כואב לי, אני סובל. זה אשמת מישהו אחר? איפה אמא שלי להאשים אותה? איפה אבא שלי? מי ישלם על הפסיכולוג? אומר לו בודה, אל תגיד את זה. הוא לא אומר לו, זה לא נכון. הוא רק אומר לו, אל תגיד את זה. שואל אותו אותו אדם, אומר לו, אז אני סובל ורע לי וכואב לי. זה לא אשמתי. וזה לא אשמת אף אחד אחר. אז הוא אומר לו, אל תגיד את זה. הרבה פעמים כשבודה אומר למישהו אל תגיד את זה, הוא בעצם אומר, אתה מסתכל לכיוון הלא נכון. הוא לא נכנס לשאלה אם זה נכון או לא נכון שמישהו אשם, אלא הוא אומר, כל החיפוש הזה אחר אשמה הוא לחפש במקום הלא נכון. המציאות היא כזאת, שחוויות נעימות מופיעות, שוהות ואחר כך חולפות. חוויות לא נעימות מופיעות, שוהות ואחר כך חולפות. ככה זה. כשהיינו ילדים אז אמרו לנו שככה זה לא תשובה. אבל לפעמים ככה זה התשובה היחידה שאפשר לחשוב עליה. ככה זה. זה לא אשמת אף אחד. וזה לא משהו שאנחנו באמת, כשאנחנו מסתכלים לעומק, יכולים לשלוט בו, לשנות אותו, לעשות בו מניפולציות. הדברים הם מה שהם. ולפעמים בהחלטה שלנו לחיות, בהחלטה שלנו לפקוח את העיניים, בהחלטה שלנו להרגיש, אנחנו בעצם מקבלים עלינו את כל העסקת חבילה הזאת. להרגיש, זה אומר להרגיש גם את מה שנעים וגם את מה שלא נעים. ולפעמים יש איזו הרגשה, אוקיי, הבנתי, כאילו אם זה הסיפור, אני סוגר את הבסטה, עדיף לי לא להרגיש. לא צריכה. לא את זה ולא את זה, אני יוצאת את העיניים ולא צריך יותר, לא רוצה. מישהו היום שיתף אותי בחוויה שהייתה לו, וזה היה רגע מאוד מרגש. אמר לי, אני, מאז שהתחלתי לתרגל, אני רואה יותר. ואני רואה יותר, אני חוזרת על הדברים בטח לא במדויק, אבל אני רואה יותר, אז אני גם רואה יותר סבל מסביב. וזה מוביל אותי להיות אדם יותר טוב. אני פועל בדרכים מסוימות בשביל להפחית את הסבל שפעם לא הייתי מודע אליו, ולכן לא פעלתי בשביל להפחית אותו. והוא נתן את הדוגמה של אכילת בשר. הוא אמר שהוא הפסיק לאכול בשר כי הוא התחיל לשמוע את הכאב של בעלי החיים. אמר לי, אבל מה אני יכול לעשות כשאני רואה סבל, כשאני רואה כאב, ואני לא יכול לעשות כלום? כי יש מקומות שבהם אני יכול לעשות משהו בשביל לעזור. ויש הרבה מאוד מקומות שבהם אני לא יכול לעזור. אז מה יצא לי מזה? פקחתי את העיניים, העזתי להרגיש, העזתי להתקרב, פתחתי את הלב, וזה רק כואב לי יותר. ושאלתי אותו עם קצת טוויסט. אם הוא היה יכול, אם הוא היה חוזר אחורה, עוצם את העיניים, מפסיק להרגיש, סוגר את הבסטה וחוזר לחיות איך שהוא היה לפני. והוא מיד אמר לי, אז בטח. יש משהו, אני חושבת, שברגע שהלב נפתח, אנחנו לא באמת רוצים לסגור אותו. גם אם יש רגעים שנראה לנו שאת זה עדיף שלא היינו רואים. אבל זאת איזושהי תנועה ששווה להקשיב אליה. באמת, האם אנחנו מוכנים לשלם את המחיר של גם נעים וגם לא נעים, גם עושר וגם כאב, בשביל באמת לחיות, בשביל להיפתח, בשביל באמת להיות בקשר עם החיים האלה, בקשר עם העולם הזה. במידה רבה, הדוגמאות שאנחנו נתקלים בהן על כרית המדיטציה, כאילו מה? מה, באמת, כאילו כן להזיז את השיער, לא להזיז את השיער, זאת שאלה הרת גורל. בחיים הדברים יכולים להיות הרבה יותר עוצמתיים, הרבה יותר חזקים, הרבה יותר מהירים. אבל דווקא מתוך החוויות היותר קטנות שקורות לנו בתרגול הפורמלי, אפשר לשאול את עצמנו את השאלות האלה. אפשר קודם כל לשים לב שכשהסכמתי להתיישב פה לסוף השבוע הזה, ולא ידעתי אולי מה הולך להיות כאן, גם אם לא ידעתי שזה מה שאני מסכימה, הסכמתי להיות גם בזה וגם בזה. האופציה האחרת היא לא לבוא. אבל כמו שאמר לי אותו בחור, כבר באתי. אני לא יכול עכשיו לעשות כאילו שאף פעם לא הייתי פה. כבר באתי אל המקום בחיים שבו אני לא רוצה להמשיך לחיות בלי להסתכל. אני לא רוצה לגעת בעולם עם כפפות הגנה. כי אני יודעת שאם אני סובב בעולם עם כפפות של קבעים, אני אף פעם לא ארגיש שום דבר. תנסו פעם לקחת כפפות של קבעים ולמשש חלקים קטנים ולראות מה אתם מרגישים. לא מרגישים כלום. וזה המחיר שאנחנו משלמים על הפחד שלנו להרגיש כאב. וזה גם הרווח שלנו. ולפעמים באמת אנחנו מסתובבים עם כפפות של קבעים, כי אנחנו יודעים שאנחנו הולכים לגוע עכשיו במשהו מאוד חם ואין טעם להיפגע ממנו. אבל זה לא אותו דבר כמו לחיות את כל החיים עם כפפות. כמו לחיות את כל החיים מאחורי חומות של הגנה. ואני חושבת שמי שנמצא כאן עדיין, החדשות הטובות, זה שכבר יש סיכוי לעבור מעבר לשלב הזה, אבל המציאות היא שגם, כן, זהו, הלך עליכם. ישבתם עד עכשיו, הסתכלתם עד עכשיו, אני בטוחה, שראיתם גם וגם. ומרגע שאנחנו רואים, זה קיים בעולם שלנו. והניסיונות שלנו להימנע, הניסיונות שלנו לעצום עיניים, הניסיונות שלנו להמשיך לדמיין איזשהו עולם שיש בו רק מזה, או רק מזה. הם ניסיונות שברגע אחד של כנות אנחנו יודעים שהם... זה לא באמת ככה. הבן שלי חמוד אמר לי, נורא קשה לו להפסיד. אם הוא מפסיד באיזה משחק, הוא ממש מתבאס ברמות של כל מי שראה ילדים בגיל 4-5. אז לימדו אותם בגן, שאנחנו לא משחקים כדי לנצח, אנחנו משחקים כדי להיות הגונים. אפשר לשמוע את הילדים האלה אומרים את זה, ולדעת שזה לא, זה לא יושב שם על כלום. זה איזה אמירה כזאת שאנחנו אומרים לעצמנו ולעולם, בשביל לא להגיד כמה זה מבאס להפסיד, וכמה זה מגניב לנצח. ואני חושבת שיש משהו שלא כדאי לאבד בדרך. זה ימשיך להיות מגניב בינינו לנצח. אנחנו באמת נרצה לנצח ונרצה להרוויח ונרצה ליהנות. ונרצה שיהיה טוב בכל הרמות מסביבנו. ולא נרצה את הרע, לא נרצה את העצוב, לא נרצה את הכואב. אז איך אפשר למצוא שם דרך? בלי לוותר על ה... מקום הזה שבו הלב פתוח ורוצה טוב מצד אחד. ומצד שני העיניים פקוחות ורואות את המציאות כפי שהיא. וזה לא תמיד נעים. לפעמים אני חושבת שהישיבה במדיטציה, במשך כמה זמן שהחלטתי לשבת, זה יכול להיות 10 דקות או 20 דקות או 45 דקות. זאת התשובה היחידה שאני יכולה לתת לשאלה הזאת. אני מתיישבת כאן ודברים יבואו וילכו. חוויות נעימות יבואו וילכו, חוויות לא נעימות יבואו וילכו. ואני כאן. אני לא הולכת. אני לאט לאט יכולה ללמוד איזושהי דרך אחרת להיות. דרך שהיא לא תגובתית. דרך שהיא לא מוגבלת לתפיסות שלי. של מה נעים לי ומה לא נעים לי. סיפור מאוד מאוד יפה. בתוך המסורת, הבודה היה לו בן. הבן שלו קראו ראולה. וראולה באותה תקופה שהסיפור הזה מתרחש, הוא בן כנראה 18, יכול להיות קצת יותר צעיר, והוא נזיר. ראולה היה תלמיד של אבא שלו, תלמיד של הבודה. הוא היה נזיר באותו, באותה חצר, או באותו מסדר, או באותה קהילה שאבא שלו לימד בה. אז אבא שלו היה גם אבא וגם מורה בשבילו. וקיימת מסורת, אני חושבת שהוא לא יזיק, נראה לי ככה. נראה לי שהוא לא מזיק, אז אפשר להניח לו למצוא את דרכו. בואו ננסה. ראולה באותה תקופה הוא בן 18, ויש מסורת שהנזירים הולכים אחד אחרי השני דרך הכפרים עם קערת הנדבות שלהם בשעה 11 בצהריים, ומקבצים אוכל. עוברים מבית לבית, והמקומיים שמים אוכל בקערות שלהם, וכשהם מסיימים את סיבוב קיבוץ הנדבות הם חוזרים למקום שבו הם יושבים ומתרגלים ואוכלים. אז הולך הבודה בראש הטור הזה, והולך ראולה בנו אחריו, כי הוא הבן שלו. וראולה מסתכל על אבא שלו, ואומר משהו שלא כך סיפרו לנו על הבודה. אומר, וואלה, איזה חתיך. הוא נראה טוב. הוא חטוב, הוא שרירי, הוא נראה גמיש. הצבע של האור שלו יפה. התנוחה שלו מרשימה. וואלה, אבא שלי איש. מרשים? אז הוא אומר, אני הבן שלו. בטח גם אני כזה יפה. בטח גם לי יש כזאת תנוחה וכאלה שרירים וכזה מראה. ויש המון נשים יפות שעכשיו מחלקות לנו אוכל. בטח כל הנשים היפות מסתכלות עליי וחושבות כמה אני שווה. והטקסט אומר שראולה מפליג במחשבותיו, הוא לא מספר לנו מה עוד יש שם. אז אתם יכולים להפליג לכם. פנטזיות, הורמונים, ילד, נער, קולט שהוא נראה טוב, קולט שיש לו עניין בגוף שלו ולכן יש לו עניין בגופים אחרים, ומכאן העניינים מתחילים להתגלגל. אבא שלו הולך לפניו והמורים שלו הולכים מאחוריו. לראולה היו שני מורים, שריפוטרה ומוגלנה, שהיו אחראים ללמד אותו. וזהו, טקסט לא מספר לנו מה קרה שם. אוכלים, חוזרים למקום, יושבים, אוכלים, יגיע הזמן לתרגל. אני חושבת שזה שריפוטרה, אני לא תגובה על זה, ניגש לראולה ונותן לו הנחיות לתרגול. אומר לו, שב, אנחנו הנחינו אתכם אתמול והיום, רגליים ככה, גוף ככה, תתבונן בנשימה, קדימה, זאת העבודה שלך. הסיפור הוא שהבודה ניגש אליו ואומר לו, לא ראולה, זאת לא המשימה שלך. אתה לא צריך עכשיו להתבונן בנשימה. אתה צריך עכשיו לדעת שעברה בתודעה שלך השתוקקות. עברה בתודעה שלך תאווה. צריך לדעת שההשתוקקות הזאת והתאווה הזאת נוצרו, הוא מתאר לו בדיוק את האופן שאנחנו תארנו בתחילת הערב. הייתה איזושהי חוויה, מראה מסוים, המראה היה נעים, עם המראה הנעים הייתה איזושהי מחשבה. המחשבה הזאת גלגלה עוד ועוד ועוד מחשבות. אומר לו, את זה אתה צריך לראות. לא עכשיו את הנחיריים שלך. מאיפה האוויר נכנס, מאיפה האוויר יוצא, יש משהו יותר חשוב ללמוד. תראה שזה מה שקרה לך. ועכשיו הוא אומר לו, תשב ותפתח תודעה שהיא כמו האדמה. נכון, נורא יפה. הוא אומר לו, האדמה היא שם, היא לא רודפת אחרי מי שזורק עליה פרחים בשביל שייתן לה עוד פרחים. והיא לא רודפת אחרי מי שמטיל עליה שתן וצועה בשביל להניש אותו או לגרש אותו או להפחיד אותו. האדמה היא שם. פתח תודעה שהיא כמו האדמה. המקום הכל כך חיוני הזה, בדיוק בנקודה בחיים של הילד הזה, של הנער הזה, שהוא מתחיל לראות את הכוח הזה של רצונות, של השתוקקויות. לאו דווקא כשהוא מתחיל לראות כאבים, אבל כשהוא מתחיל להיות מודע לתנועה הזאת של לרצות עוד מהנעים ולרצות פחות מהלא נעים. והאמירה הזאת, תנסה למצוא דרך אחרת. תנסה לראות אם אתה יכול להיות כמו האדמה. לא לרדוף כדי להשיג עוד, ולא לרדוף כדי לגרש ולהפחיד, אלא להיות שם. זאת אומרת, האדמה לא מזדעזעת כשמלכלכים אותה, והיא לא מתמלאת יוהרה כשמקשטים אותה. האדמה היא אדמה. במקום אחר, הבודה מדבר על היכולת שלנו להיות כמו הר. הר שיש בו את האיכות הזאת של יציבות, של גודל, של איזו עתיקות כזאת, משהו שהיה לפני שהגיעו העננים החולפים. והיציבות הזאת לא מונעת ממזג האוויר להיות מזג אוויר. זה שאני הר לא אומר שלא תהיה שערה, שלא תהיה שריפה, שלא יהיו עננים, שלא יהיו נחלים, שלא תהיה בצורת. אבל שום דבר מהדברים האלה לא ישנו את העובדה שיש כאן הר. האיכות הזאת, הבודה קורא לה אופקה, יציבות נפשית. זאת אותה יציבות שאפשר לחוות אותה רק כאשר נמצאים במגע עם הדברים. לא כשאנחנו ממסכים את עצמנו ולא רואים, ולא כשאנחנו משלים את עצמנו כדי לא לראות, אלא כשאנחנו מסכימים או מתחייבים להיות, לחיות, ולאפשר לחיים להתקיים. לאפשר לחיים להתקיים בתוכנו, לאפשר לחיים להתקיים סביבנו מתוך מגע, מתוך קרבה. וגם מתוך משהו שיודע יותר מזה, שגדול יותר מזה. זה מאוד מתחבר לדברים שהזכרנו אתמול, ורק לפני שאני ככה אחזור עליהם, אני רוצה באמת לחדד את הנקודה הזאת. אנחנו מדברים על יציבות שיש בה חיות, שיש בה חיים. היא לא נובעת מזה שאנחנו לא נפגשים יותר בסבל, או לא נפגשים יותר במראות מושכים שמעוררים את כל הרצונות שלנו, אלא היא נובעת מזה שכאשר אנחנו מסתכלים על דברים מעבר לרושם הראשוני, אנחנו יכולים יותר לראות אותם כפי שהם. לא כפי שאני הייתי רוצה, אלא מה זה הדבר הזה שיש בו. וכשאני מסתכלת על דברים כפי שהם, אני רואה בהם שלושה מאפיינים, שחלקכם כבר שמעתם עליהם בכל מיני הקשרים. המאפיין הראשון של הדברים, של כל הדברים, שהם זמניים. ראולה מסתכל על היופי של אבא שלו. זה נורא יפה, אבל זה זמני. אבא שלו לא תמיד יישאר בדיוק ככה. וגם כשהוא חושב באמת על עצמו, הוא יכול לדעת שגם הוא לא יישאר תמיד ככה. וגם הנערות היפות שעכשיו רוצות לחלק אוכל ואולי נדלקות עליו, והן מדליקות גם, ושווה, גם הם לא תמיד יישארו כך. במקום אחר יש סיפור על נזיר שהיה מאוד מאוד עסוק באופן אובססיבי באיזו נערה. כל הזמן הוא היה עסוק באיך להיות בסביבתה, איך ליצור איתה מגע, איך שתשים לב אליו. ואחד הדברים שהבודה הציע לו לעשות זה לשבת במקום שהוא יכול באמת להסתכל עליה, ולהסתכל, להסתכל טוב טוב טוב, ואז גם לזכור, ככה היא נראית עכשיו שהיא בת 16. בגיל 20 תדמיין טוב 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 איך תראה, תראה אם אתה עדיין מרגיש אותו דבר. בגיל 30 תדמיין איך סביר להניח שהיא תראה, תבדוק. ואז הוא לוקח אותו. עד לגיל 40, עד לגיל 50, בתקופתו של הבודה זה בערך המקסימום שאפשר להגיע אליו. ואז הוא אומר לו, עכשיו תדמיין אותה מתה. ועכשיו תדמיין אותה את גופתה מתפוררת ונאכלת על ידי הרמסים וכן הלאה וכן הלאה. ותראה אם אתה מרגיש אותו דבר. עכשיו, לנו התרגול הזה נראה נורא מוזר ונורא תלוש. ואנשים שאני מכירה וניסו לעשות את זה בשביל קצת להרגיע השתוקקויות, הם סיפרו לי שזה לא עבד להם. אבל התבונה הזאת לפעמים עובדת. הידיעה שלי שדברים הם לא לנצח מה שהם עכשיו. גם הדברים הנעימים לא תמיד יישארו נעימים. וגם הדברים הלא נעימים לא תמיד יישארו לא נעימים. לפעמים אני יכולה לזכור את זה. זה נותן לי את האפשרות לשבת עד סוף 45 דקות. הידיעה שהתחושה של הרעב לא תישאר אותו דבר. שחוסר הסבלנות לא יישאר אותו דבר. שהמחשבה המעצבנת הזאת שיש לי לא תישאר אותו דבר. וגם הנעימות הזאת לא תישאר אותו. לפעמים כשאפשר לזכור שדברים הם זמניים, זה נותן איזה מרחב שאפשר להמשיך מתוכו לשבת, לשמור על ההר הזה יציב במקום שלו. דבר נוסף שאנחנו רואים בכל הדברים, אנחנו רק מסתכלים עליהם מספיק זמן, שאפילו הדברים הכי יפים, הכי מוצלחים, הכי מושכים, ממש לא בהכרח מבטיחים לנו אושר. המון דברים מופיעים בחיים שלנו כאילו יש בהם איזה אחריות, תעודת אחריות. קניתי מכונת כביסה, והיא מגיעה עם תעודת אחריות. תחשבו, מה עושה תעודת האחריות? מבטיחה לי אושר, כי אם המכונה תתקלקל, אז יבוא מיד טכנאי חרוץ ויתקן לי אותה, ויחזיר את האושר שלי במקומו. אבל אפילו מכונת כביסה, ואפילו אוטו, ואפילו קומקום חשמלי, התעודת אחריות שלו מוגבלת. אז זה לא סתם, כל היצרנים הם לא לגמרי אידיוטים. הם מבינים שאי אפשר להבטיח אושר לכל החיים. ולכן גם איפה שנותנים לנו תעודת אחריות היא מוגבלת תמיד בזמן. ונכון, בעיקר במכוניות יש כזה אחריות לשנתיים, יצא בזמנו על פז'ו, אחריות לשנתיים, ואז אתה מסתכל באותיות הקטנות, לא כולל זה וזה 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 וזה, כולל את מה שלא מתקלקל בשנתיים. כשזה לא מוצרים, זה יריות שהם מהכפרים הסמוכים, חגיגות יום שישי, אין בהם שום סכנה. חשיבו על מערכות היחסים שלנו. אני חייבת, חייבת, חייבת את הבן זוג הזה, את הבת זוג הזאת, את החבר הזה, את החברה הזאת. והרבה פעמים כשכבר זה נהיה, אנחנו מגלים שביחד עם זה בא גם זה. וגם אם חשבתי שהדבר הזה הוא זה שיביא לי אושר לנצח, עם הזמן אני רואה שזה לא, כי יש שם כל מיני דברים. כל הדברים שאנחנו רוצים. חשבו על הפעם האחרונה שחיפשתם איזשהו מוצר, תיק או נעליים. כמה זמן אנחנו יכולים להקדיש למצוא את התיק המושלם, שגם הוא יהיה מעבד המתאים, גם יישב לי טוב על הגב, גם הרוחסנים שלו יהיו זמינים, גם הגודל שלו יהיה זה, והוא גם יהיה יפה, וכשהתיק הזה כבר נמצא, כמה זמן הוא יביא לי אושר? אנשים משתנים, חפצים משתנים, אנחנו משתנים, הצרכים שלנו משתנים. וכל פעם אנחנו תולים את יהבנו על משהו אחר. כל פעם אנחנו מוצאים איזה משהו שנראה נעים, ואנחנו מוכנים להאמין שהוא יביא לנו את האושר שלנו, ולפעמים זה עובד. אבל אף פעם לא, זה תמיד. וגם הפוך. רק שלא התקשר אליי פלוני, כי אני לא יודעת איך אני אתמודד איתי. נכון, יש לנו כזה. משהו שאנחנו נורא לא רוצים שהוא יקרה, כי אם הוא יקרה, אני אהיה נורא אומללה ולחוצה ועצבנית. לפעמים, האדם הזה מתקשר, או שאני פתאום פוגשת אותו ברחוב, והכל בסדר. כלומר, האמונה שלנו, שאנחנו יודעים אם משהו יביא לנו אושר או לא, ולפי זה אנחנו יכולים לנהל את החיים שלנו. האמונה הזאת הרבה פעמים לא עומדת במבחן המציאות. ברוב המקרים היא לא עובדת במבחן המציאות. מתישהו משהו שמשתבש. הדבר השלישי שאנחנו יכולים לשים לב אליו, הוא לפעמים יכול לעזור לנו לשבת ולא לברוח מהקרית בעקבות שום דבר. זה לראות שכל מה שאנחנו פוגשים הוא נמצא בתוך הקשר מסוים. ואין שום דבר מנותק מהקשר. בעצם העולם שאנחנו חיים בתוכו הוא עולם של מערכות יחסים, של מארגים, והכל תלוי שם במשהו אחר. וזאת הסיבה ששום דבר לא יכול להיות תמיד אותו דבר בשבילנו. זו סיבה שגם אנחנו אף פעם לא יכולים להיות אותו דבר בשביל עצמנו או בשביל הסביבה שלנו. אז לפעמים מתוך הראייה המציאותית הזאת, יש משהו שעוזר לנו להמשיך לשבת עד סוף 45 דקות. לא בגלל שהצלחנו למצוא את התנוחה שבה שום דבר לא יגרד, לא יכאב, לא יציק. לא בגלל שהצלחנו למצוא את הטכניקה שתעשה שתמיד התודעה שלנו תהיה שמחה, רגועה, מרוכזת. נעימה. לא בגלל שמצאנו את הפתרון לעצב שבעולם, לכאב שבעולם, לצער שבעולם. לא בגלל שיש לנו בכיס את מפתח הזהב שיבטיח שלכולם תמיד יהיה רק טוב. אלא כי משהו בנו הסכים לראות את המציאות מספיק זמן בשביל לדעת שהיא ככה. ככה זה. ולדעת שמרגע שבחרנו להיות בקשר עם המציאות, או בכל רגע שבו אנחנו בוחרים להיות בקשר עם המציאות, זה יהיה גם זה וגם זה. זה יהיה זה ואחר כך זה. בתוך הדבר הזה, הרבה פעמים אנחנו יכולים לשאול את עצמנו, אז על מה כן אפשר לסמוך? אני לא יכולה לסמוך על דברים מבחוץ, כי הם משתנים לי כל הזמן. אני גם לא באמת יכולה לסמוך על עצמי, כי גם אני משתנה כל הזמן. ואני מתבלבלת, ואני לא שמה לב, ואני מפשלת, ואני... על מה אני יכולה לסמוך? מה יכול להיות הבית שלי? ועם זה בעצם פתחנו את סוף השבוע שלנו, כשדיברנו על שלושת אבני החן, או שלושת הסלעים להישען עליהם, או שלושת הבתים שלנו. אם אני כבר יודעת שאני לא יכולה לסמוך על היכולת שלי לעשות מניפולציה בחוץ, ואני לא יכולה לסמוך על היכולת שלי לעשות מניפולציה בפנים. על מה אני יכולה לסמוך? סיפור מאוד מאוד יפה על אישה שאיבדה את הבן שלה. והיא באה אל הבודה ומבקשת ממנו שירפא את הבן. שיחזיר אותו לחיים. וזה מסע יפה מאוד שהבודה שולח אותה. בעקבות המשאלה הזאת. ובסופו של המסע הזה, היא חוזרת אל הבודה. והוא שואל את המצאת? מצאת את התרופה? אז היא אומרת לו, אני כבר לא מחפשת תרופה. אני רוצה מקום לנוח. אני רוצה בית. אני רוצה מקלט. אני רוצה מקום שאני יודעת שאני יכולה להיות בו, ומתוכו לפגוש את החיים כמו שהם. אני כבר לא מחפשת את הדרכים לעשות את החיים כמו שאני רוצה. ואני חושבת ששאלה שהטקסט משאיר אותנו איתה. כי היא אומרת לו, אני לא מחפשת תרופות, מצאתי. מצאתי מקלט, מצאתי מענה, מצאתי מקום בטוח. מה זה המקום הזה? מה זה המקום הזה בחיים האישיים שלי? שאני יכולה לסמוך עליו? שאני יכולה לחזור אליו? שאני יכולה לבטוח בו? כשאני כבר יודעת שזה לא דברים שבאים והולכים, שזה לא דברים שאין בהם הבטחה, שזה לא דברים שתלויים בדברים אחרים. ואני כבר יודעת שזה לא עצימת העיניים, ההתכחשות, כאות החושים. וזה גם לא המרדף והניסיון לעשות מניפולציות בפנים ובחוץ. אז מה זה המקום הזה? מה זה הדבר הזה שמאפשר להר להיות הר, להיות קיים, יציב, לאורך זמן, עם כל החיים שקורים מסביב, עם כל החיים שקורים לפני. ואני חושבת שיותר חשוב, יותר עוזר, לסיים את השיחה הערב עם השאלה הזאת, מאשר עם התשובות שלי. כי התשובות שלי הן שלי. עוזרות לי, כשהן עוזרות לי. אבל מה התשובה של כל אחד מכם? זה יותר חשוב. תראו שוב את האמירה, כך עליך לאמן את עצמך. כך עלייך לאמן את עצמך. המסע הזה הוא מסע מאוד מאוד אישי. שאפשר שיהיו חברים לדרך שם. וחברים לדרך יכולים לעזור. ואפשר שיהיו מורים בדרך שאפשר להתייעץ איתם וללמוד מהם. ואפשר שיהיו תורות, אפשר שיהיו תיאוריות, אפשר שיהיו רעיונות שלפעמים יש בהן תועלת. אבל בסופו של דבר, כל אחד מאיתנו צריך למצוא את הדרך שלו. ולאמן את עצמו בצורה שתאפשר יותר זמן לזכור את מה שעוזר. יותר זמן לזכור את מה שמחזק, את מה שתומך, את מה שנותן משמעות, שהיא גם מקלט וגם מקום מנוחה. וגם חבר וגם מורה וגם השראה וגם תיאוריה. בואו נשב יחד מספר דקות.